שבת, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. ערב פסח, שעות ספורות לפני ליל הסדר, ליל התקדש החג. בן אדם נזכר, שכחתי למכור את החמץ לנוכרי, לא הלכתי השנה לרב לעשות מכירת חמץ. מנסה להיזכר, אולי באמת אין לו חמץ בבית, אבל כן, יש לו. חמץ ממש. לא חמץ נוקשה, לא בליות, ממש חמץ אמיתי. מה עושים? הוא יכול עכשיו ללכת למכור את החמץ לנוכרי? מביאה הגמרא תנו רבנן, בית שמאי אומרים. קודם כל, בוא נתחיל מדעתם של בית שמאי שהם אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי לפני פסח, אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח. זאת אומרת, לפי דעת בית שמאי, אם אדם מוכר, עושה מכירת חמץ, או מוכר את החמץ שיש לו לנוכרי, הוא צריך להיות בטוח ב-100% שהנוכרי יסיים לאכול את החמץ לפני פסח. שלא יהיה חמץ של הישראל בבית הנוכרי בפסח. דברי בית שמאי. טוב, לפי דעת בית שמאי בוודאי שאי אפשר לעשות מכירת חמץ ערב פסח אחרי חצות. טוב, בבית הלל אומרים, שכך נפסק גם להלכה, כל זמן שמותר לאוכלו, מותר גם למוכרו לנוכרי. גם אם הנוכרי הוא עצמו ישאיר את החמץ ברשותו בכל ימי הפסח. עצם זה שזה לא ברשות הישראל, הישראל לא עובר על החמץ הזה בפסח. עד מתי מותר לאכול חמץ? מדין תורה עד חצות של ערב פסח. אבל מדרבנן, כבר שעתיים קודם אסור לאכול חמץ. לכן אדם צריך למכור את החמץ עד אז. אבל שעה לפני חצות, עד שעה לפני חצות, אמנם אסור לאכול חמץ, אבל החמץ עדיין מותר בענה. אז לכן בדיעבד אפשר גם אז למכור את החמץ לנוכרי. אבל מאז ועלה כבר אסור, ובוודאי אם אדם נמצא עכשיו אחרי חצות היום של י"ד ניסן ערב פסח, והוא לא מכר עדיין את החמץ לנוכרי, הוא כבר לא יכול למכור את החמץ עכשיו. ככה נפסק גם כן להלכה. מה כן? יש חלק מהפוסקים שרוצים למצוא איזשהו פתרון. לא כולם מסכימים עם זה, אבל יש חלק מהפוסקים שככה סוברים, שהאדם הזה יכול ללכת לאיזה נוכרי שהוא מכיר, ולתת לו מתנה, לא למכור, לתת לו מתנה את החמץ שלו. זה עוד יכול להיות. אבל יש כאלה אחרים שאומרים שגם לתת מתנה לנוכרי זה גם נקרא נאה. כי האדם נהנה לתת מתנה לנוכרי, אולי בגלל שפעם הבאה הנוכרי יכיר לו טובה על זה. טוב, רבי יהודה אומר, כותח הבבלי, זה היה מאכל שהיו מטבילים בו את הלחם. לא היו אוכלים כותח הבבלי ככה כמו שהוא. היה מין מטבל כזה שהיו טובלים בו וככה היו אוכלים לחם. זה היה עשוי ממי חלב ופירורי לחם ומלח. אז יש בו גם לחם, אז זה חמץ. וכל מיני כותח, זאת אומרת כל מיני מאכלי חמץ שלא אוכלים אותם ככה והם נגמרים מהר, אלא זה מטבל שבדרך כלל משהים את זה הרבה זמן בבית עד שזה נגמר. אסור למכור אותם לנוכרי מ-30 יום קודם הפסח. 30 יום קודם הפסח מתחילים הרי לדרוש בהלכות הפסח, מאז כבר צריך להתכונן לפסח, אז אסור כבר יותר למכור דברים שלוקח זמן עד שהם נגמרים למכור אותם לנוכרי, כי אז אנחנו לא יודעים שהוא יסיים את זה עד פסח. אבל כמובן, לפי דעת בית הלל זה מותר, כי בית הלל סוברים שכל זמן שמותר לישראל לאכול, הוא יכול למכור את זה לנוכרי. יש הלכה שאדם אסור לו לתת מזונות לבעלי חיים בשבת, אלא אם כן הם הבעלי חיים שהם ברשותו, שמזונותיהם עליו, הוא צריך להאכיל אותם. ולכן אומרת הברייתא תנו רבנן, נותנים מזונות בשבת לפני הכלב בתוך החצר. עכשיו, ואם הכלב שמזונותו, אדם שיש לו כלב ברשותו והמזונותיו של הכלב עליו, אז ברגע שאתה נותן לו את האוכל, יכול להיות שהכלב יצא מהחצר, ויטלטל את האוכל מרשות היחיד לרשות הרבים. בכל זאת, אומרת הברייתא, גם אם הכלב נטלו ויצא, אין נזקקין לו, לא צריך ללכת לעצור אותו, למשוך לו אולי בזנב, להגיד לו לא לצאת מהחצר. כשאתה הבאת את החמץ, הוא היה בחצר, אז מבחינתך זה בסדר. טוב, משהו אחר לגמרי, אבל אותו דין. כיוצא בו נותנים מזונות לפני הנוכרי בחצר, אם מגיע אדם לא יהודי, רעב, ומבקש מיהודי תרחם עליי, אין לי מה לאכול. והיהודי נותן לו לאכול, נותן לו אוכל, עכשיו, הנוכרי הזה בא לצאת מהחצר, ואז יוצא שהיהודי הביא לנוכרי אוכל, והנוכרי הולך להוציא את זה עכשיו לרשות הרבים. בכל זאת מותר לתת לו. נטלו ויצא, אין נזקקין לו, לא צריך למנוע אותו, לא להגיד לו, עזוב, לא, אל תצא פה מהחצר. לא, אתה יכול, גם אם הוא יוצא, לא צריך לעכב אותו, את הנוכרי. מה הסיבה? למה מותר לנו לתת לנוכרי אוכל? כותב תוספות, כי מפרנסים עניי עובדי כוכבים ביחד עם עניי ישראל. אז זה גם נקרא שמזונותיו של הנוכרי עליך. אתה לא יכול לראות נוכרי שהוא אין לו מה לאכול ולהתעלם. אתה חייב לתת לו לאכול. אז לכן, זה נקרא מזונותיו עליך, אז מותר לך גם לתת לו בחצר, אפילו שייצא עם זה אחרי זה לרשות הרבים אולי. שואלת הגמרא, בעצם יש כאן שני דינים שמצד הדין, אומנם מצד המציאות הם שונים, אבל מצד הדין שלוקחים ונותנים אוכל ו... זה שנתנו לו את האוכל מוציא את זה החוצה, ואומרים שמכיוון שאני מוטל עליי לזון אותו, לכן מותר לתת לו את האוכל בחצר, למרות שיכול להיות שהוא יוציא את האוכל הזה לרשות הרבים, בכל זאת זה מותר, בעצם שני הדינים האלה בנקודה הזאת הם ממש דומים. אז אם כן, הטו למה לי, בשביל מה צריכים להוסיף את הדין השני? מתרץ, כן, הרי היינו אח, לכאורה אין שום הבדל, זה הרי אותו דבר. מתרץ את הגמרא, אם היה כתוב רק את הדין לגבי כלב, מהו דתימה, היינו אומרים רק בשבילו מותר, כי היי רמי עלי. הכלב הזה מוטל על בעליו לתת לו לאכול. והי, לא רמי עלי. אבל הנוכרי, אנחנו לא חייבים לתת לו מזונות. רק מה? מפרנסים אותו ביחד עם העניים של ישראל. אז אולי יהיה אסור לתת לו מזונות כדי שלא יוציא את זה מחוץ לחצר. כמה שמלן שבכל זאת מותר לתת מזונות לנוכרי בתוך החצר. תנו רבנן, לא יזכיר אדם כליו לנוכרי בערב שבת... כלים כאלה שהנוכרי ישתמש איתם אחר כך לחלל עם זה שבת, כאלה דברים שלישראל היה אסור לעשות. כי זה נראה כאילו היהודי מזכיר את הכלים האלה לנוכרי, מרוויח כסף, על חשבון זה שהנוכרי עושה דברים עם הכלים האלה, שאם ישראל הרי לא יכול לעשות את זה, והנוכרי הולך ועושה עם הכלים שלו את המלאכות האלה, וישראל מרוויח ממלאכה שנוכרי עושה בשבילו בשבת. אבל אם ישראל מזכיר את הכלים לנוכרי ביום רביעי וביום חמישי, מותר. אותו דבר כיוצא בו, אין משלחין מכתבים, אגרות ביד נוכרי בערב שבת. אדם שגר בין אומות העולם ורשות הדואר זה של נוכרים, והם עובדים גם בשבת, אסור לו לתת מכתב ערב שבת בדואר. אבל אם הוא נותן את זה ביום רביעי או ביום חמישי, מותר. אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שאמרו את זה על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרי מעולם, מהחשש הזה אולי הוא יוליך את המכתב הזה בשבת. אבל מה? יש מקרים שמותר כן לשלוח מכתב בשבת. איך? תנו רבנן, אין משלחין אגרת ביד נוכרי בערב שבת, אבל יש מקרה שמותר כן, אלא אם כן, קוצץ לו דמים, הוא אומר לו, תשמע, מצידי תיתן את המכתב הזה מתי שנוח לך. כמובן כמה שיותר מהר, אבל לא דחוף לי שייתן את זה דווקא בשבת. גם אם הוא לא יעבוד בשבת, מבחינתי זה בסדר. אני נותן לו את הסכום של הכסף כמה שהם מבקשים, אני נותן להם את הסכום כסף כמה שהם מבקשים, שישלחו לי את המכתב הזה, לא אכפת לי תוך כמה זמן זה יגיע. זאת אומרת, כמובן אני רוצה שזה יגיע במהירות, אבל כמו שאמרנו, לא חשוב לנו שהוא יעשה את זה דווקא בשבת. אם הנוכרי בכל זאת עובד בשבת, הוא עושה את זה לצורך עצמו, כי כרגע יש לו זמן, אבל זה לא בגלל שאני מצפה את זה ממנו. בית שמאי אומרים, מותר למסור אגרת או מכתב לנוכרי, גם אם קוצץ לו דמים, רק אם הוא יכול להספיק עוד ביום שישי, כדי שיגיע לביתו של הנמען, שמי שאמור לקבל את האיגרת. אני שולח איגרת לאיזה חבר שגר בעיר אחרת. אם הנוכרי יכול עוד היום בערב שבת להספיק להביא את המכתב לאותו חבר בעיר האחרת, אז זה בסדר. גם אם בסוף הנוכרי לא הביא את זה היום, אבל כשאני הבאתי לו את המכתב, הוא היה יכול עדיין להספיק להביא את זה באותו היום, לפני שבת. ובית הלל אומרים, לא צריך שהנוכרי יהיה לו מספיק זמן להביא את האיגרת לחבר שאליו אני שולח את המכתב הזה. לא, אלא מספיק כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. זאת אומרת, אם החבר הזה גר בבני ברק לדוגמה, באיזושהי עיר, תל אביב, והנוכרי יכול להספיק להגיע לבית הראשון של העיר הזאת, גם אם הוא לא יספיק להגיע להיכנס ככה עד הבית של החבר ממש, כבר לפי דעת בית הלל זה מספיק. שואלת הגמרא, למה לפי דעת בית הלל צריך שהוא יגיע עד לבית הסמוך לחומה? והלא, זה לא נראה שהוא שליח, כי הרי קצץ לו דמים, הוא נתן לו סכום של כסף. אומר, תשמע, אני צריך שאתה תשלח את המכתב הזה לחבר. תוך כמה ימים, לא בוער לי שתעשה את זה בשבת, אני מעדיף שלא תעשה את זה בשבת. לא מרוויח מזה שום דבר. אתה את הכסף שלך תקבל גם אם תשלח את המכתב הזה ביום ראשון, אז למה אנחנו צריכים שכשאדם שולח מכתב ביום שישי, הנוכרי יספיק עוד להביא את המכתב בבית הכי סמוך לחומה, בבית הראשון של העיר? אמר רב ששת, אחי כאמר, תנא של הברייתא שהוא מצריך לפי דעת בית הלל, שהנוכרי יספיק עוד להביא את המכתב לבית הראשון של העיר, לא מדובר פה שהשולח קצב סכום על השליחת המכתב, אלא אחי כאמר, ואם לא קצץ, אם היהודי לא נקב בסכום מסוים שאת זה הוא נותן לנוכרי תמורת שהוא שולח את המכתב ממקום למקום, אז בית שמאי אומרים שאסור לשלוח עם הנוכרי את המכתב, אלא אם כן עד שיגיע לביתו, אם יש לנוכרי מספיק זמן לשלוח את המכתב עוד היום לביתו של מקבל המכתב, ובית הלל מקלים ואומרים, אסור אלא אם כן עד שיהיה לו מספיק זמן שיגיע לבית הסמוך לחומה מבעוד יום. זאת אומרת, מספיק שמגיע לבית הראשון, הוא יכול להשאיר את המכתב בבית הראשון של אותה העיר בעד שבת. שואלת הגמרא, והאמרת רישא, אין משלחין. תחילת הברייתא למדנו שאסור לשלוח מכתב ביד נוכרי, אלא אם כן הוא קצב איתו סכום. זה נראה שאם הוא לא קצץ, אסור, אפילו לדעת בית הלל, גם הוא יכול להספיק להגיע לבית הסמוך לחומה, הבית הראשון של העיר עד שבת. אז למה כאן אתה אומר שאם הוא יכול להספיק להגיע לבית הסמוך לחומה, לבית הראשון של העיר עד שבת, מותר כן לשלוח עם הנוכרי, אפילו אם לא נתנו לו סכום כסף תמורת המכתב הזה? מתרצת הגמרא לא קשיא, החלק השני פה בברייתא מדובר דקביה בית דואר במטה. המושל של העיר, שרגילים לשלוח אליו את כל האיגרות של בני העיר, הוא קבוע והוא נמצא תמיד בעיר. ולכן בית הלל תירו לשים את אם אתה נותן לנוכרי ואתה שולח איתו מכתב, והוא יכול עוד היום להספיק, היום בערב שבת הוא להספיק להביא את המכתב הזה לבית הסמוך לחומה, וזה מקום שיש שם מושל העיר, שהמכתבים עוברים דרכו, וכולם מביאים אליו את המכתבים, והוא כבר דואג להעביר את זה, כל מכתב ומכתב ליעדו, אז באמת זה מותר. אבל מתי אנחנו אומרים שאסור? מתי אסור אם הוא לא קצב לו כמובן סכום? ולא קביע בית דואר במטה, כשאין פה בית קבוע בעיר, שלשם אפשר לשים את כל המכתבים, ואם הגוי לא ימצא את החבר שאליו שלחתי את המכתב, הוא עכשיו ילך לחפש אותו, ועד שהוא ימצא אותו, הוא בטוח כבר יעבור גם לחפש אותו בזמן של שבת, ואז ייראה כאילו ששלחתי נוכרי שעשה בשבילי מלאכה בשבת. אבל אם קצבתי לו סכום, אז גם במקרה כזה שאין בית דואר קבוע בעיר, בכל זאת מותר לשלוח את הנוכרי, כי הנוכרי זה שהוא מחפש, הוא עושה את זה על דעת עצמו, כי לי לא בוער שהוא ייתן את זה דווקא בהקדם, שייתן את זה דווקא בשבת. באמת, בזמנים עברו היה מקובל שהיו מעבירים מכתבים דרך משה לעיר, זה מאוד מעניין. אבל על כל פנים הרעיון הוא רעיון פשוט, שאם הנוכרי יש לו יעד מוגדר לאן הוא מביא את המכתב, אז הרבה יותר קל, כי הוא לא צריך ללכת עכשיו לחפש את החבר שאליו שולחים את המכתב הזה. האם מותר ללכת ולהפליג בספינה בשבת? תנו רבנן, אין מפליגין בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת. אסור לאדם להפליג בספינה בתוך השלושה ימים שלפני שבת. יש בזה כמה וכמה טעמים, ומה שנראה שנפסק להלכה, זה הטעם שהסיבה שאדם לא יכול להפליג בספינה בשבת, כי הימים הראשונים של ההפלגה בספינה, בכל אופן בזמנם, היו מאוד מאוד קשים. הספינה הייתה מטלטלת, נדה ונעה על גבי הגלים של המים, והמעיים של האדם היו מתהפכות, וזה היה לא נעים. עד 3 ימים. אחרי 3 ימים, האדם כבר היה מתרגל להפלגה הזאת של הספינה, וככה כבר היה לו יותר נוח ליהנות, להתענג על השבת קודש. ולכן אסור להפליג עד 3 ימים לפני שבת. באמת, בפוסקים של זמננו דנים מה היה הדין בספינות יותר משוכללות, שאפילו ב3 ימים הראשונים אדם מרגיש מאוד מאוד בנוח לשוט בספינה. אז אם באמת מדובר פה על מנוע שצריך להפעיל אותו ולחלל שבת בשביל ישראל, אבל מצד שני מי שמפעיל את הספינה זה נוכרי, ורוב הנושאים של הספינה הם נוכריים, אז יש פוסקים שדנים בעניין הזה, אולי בזמננו מותר אפילו בתוך 3 ימים לפני שבת. בכל אופן, כל אחד ילך ויבדוק אצל מורה ההוראה את ההלכה למעשה בעניין. בכל אופן, כל זה, במה דברים אמורים, מתי זה נאמר? לדבר הרשות, כשהוא נוסע, לדבר הרשות. סתם בשביל העניינים הפרטיים שלו. אבל אם האדם הזה מפליג בספינה לדבר מצווה, שפיר דמי, מותר לו להפליג אפילו פחות מ3 ימים לפני שבת, אבל כאן יש תנאי. הוא פוסק עמו על מנת לשבות. הוא ניגש לרב החובל, אומר לו, תשמע, אני צריך שאתה לא תעשה מלאכה בשבת, בשבילי. אבל, ואינו שובט, גם אם בסוף היהודי תופס את הרב החובל על חם, שהוא כן מחלל שבת, אין בזה חשש. דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו צריך. לא צריך אפילו לפנות לרב החובל שישבות בשבת. ומצור לצידן, מצור לצידן, ששם המרחק בסך הכל יום אחד בספינה, אפילו בערב שבת, גם כן מותר להפליג. תנו רבנן, אם יש אויבי ישראל שבאים להילחם בהם, וצריך לעשות מצור על העיר, אז אין צרין על עיירות של נוכרים, אסור לעשות מצור על ערים של נוכרים, פחות מ3 ימים קודם לשבת. ואם התחילו את המצור לפני כן, אז אין מפסיקים אפילו בשבת, זה סכנה. וכן היה שמאי אומר, הפסוק אומר, ובנית מצור על העיר אשר יושא עמך מלחמה, עד מתי? עד רידתה, עד שהיא נכנעת לך. ודורש מזה, מה זה עד רידתה? אפילו בשבת, אם התושבים של העיר עדיין לא נכנעו לפניך וכבר נכנסה שבת, מותר לך להמשיך את המצור גם בשבת. למדנו במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, נוהגים היו בית אבא, בית הנשיא, בית רבן גמליאל הנשיא, היו נותנים כלי לבן למכבסה שיש שם כובס נוכרי, רק הכי מאוחר 3 ימים לפני שבת וכו'. תניה, אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנים כלי לבן, בגדים לבנים, כשהם היו צריכים לכבס אותם, היו נותנים את זה לכובס, שהוא לא יהודי, רק 3 ימים קודם לשבת, כדי שיספיק לכבס את הבגדים עד שבת. אבל זה דווקא בבגדים לבנים, אבל בגדים וצבועים, בגדים צבעוניים, שיותר קל לכבס אותם, אפילו בערב שבת היו מוסרים, כי הנוכרי יכול להספיק לכבס אותם עד שבת. ומדבריהם למדנו גם דבר בענייני דרך ארץ, בענייני העולם הזה, שהכיבוס של הבגדים הלבנים קשים לחבסם יותר מן הבגדים הצבועים והצבעוניים. מספרת הגמרא, מה זה החוכמה תחיה בעליה? אביי, אבל יהיב לי, ההוא מנה דצביע לקצרה. אביי נתן בגד צבעוני לכובס, שיחבס לו את זה. אמר לי, אז אביי שאל את הכובס, כמה מגיע לך, כמה אנחנו צריכים לשלם לך, כמה באיתי לבי? אמר לי, אמר לו הכובס, כדחיבה, אותו מחיר כמו ששילמת לי על בגדים לבנים שחיבסתי לך, או על כל פנים כמו המחיר של בגדים לבנים שאני מחבס. אמר לי, אז אביי אמר לו, כבר קדמוך רבנן, החכמים הקדימו אותך וגילו לנו את הסוד בענייני כביסה, שיותר קל לחבס בגדים צבעוניים, ולכן אין שום הצדקה לזה שנשלם לך סכום כל כך גבוה. אם אתה רוצה שניתן לך מתנה, אתה יכול לבקש מתנה, תגיש בקשה מסודרת. אבל אל תבקש סכום כל כך יקר על עבודה כל כך קלה. עוד היצע טובה לגבי אדם שנותן בגדים לכובס, אמר רבי, הימן דייב מנה לקצרה, אדם שנותן בגד לכובס לחבס אותו, שימדוד לפני כן את הבגד לפני שנותן, וימדוד את זה אחר כך לראות מה הגודל של הבגד. במשחה נייטיב לי, שימדוד את הבגד בחבל של מידה לפני שנותן את הבגד לכובס, ובמשחה נשקול מיני, וכשהוא לוקח את הבגד מהכובס, ימדוד אותו שוב פעם לראות מה הגודל שלו עכשיו. למה? דייטפי, אם הוא רואה פתאום שהבגד נהיה יותר רחב, התרחב, נמתח, אף סדי דמטחי, אז נמצא שהכובס הפסיד את הבעל הבגד בזה שהוא מתח את החבל יותר מדי והרס אותו. והיא בציר, ואם הוא רואה שהבגד התכווץ, אף סדי דקבצי, אז הכובס גם כן צריך להתחשב בתשלום של הבעל הבגד, כי הוא כיווץ את הבגד, הוא חיבס את זה במים רותחים, בגד כזה שאסור לחבס אותו במים רותחים. למדנו במשנה שלמרות שבית שמאי ובית הלל נחלקו לגבי אדם ששם דברים בתוך כלי ובמהלך השבת בתוך הכלי הזה נעשית מלאכה בעצמה בלי שאדם יעשה שום דבר, בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים, אבל ושווים אלו ואלו, גם בית שמאי וגם בית הלל, שטוענים וכולי, טוענים קורות בית הבד על גבי זיתים להפיק מהם שמן בערב שבת למרות שהם נסחטים כל השבת הזיתים, ועיגולי הגת ששמים על ענבים בשביל לעשות מהם יין, מותר לטעון את זה בערב שבת, למרות שזה מוציא את היין במהלך השבת. שואלת הגמרא, מה ישנה כול הוא? מה שונים שאר האופנים שדיברנו במשנה שבית שמאי אוסרים בערב שבת להניח אותם בתוך כלים? דגזרו בהו בית שמאי לא להמשיך את המלאכה הזאת בשבת בתוך הכלי. ומה ישנה קורות בית הבד ועיגולי הגת? דלא גזרו, שבית שמאי לא גזרו, אלא התירו להניח את הענבים או את הזיתים במהלך השבת שם, אפילו שהם נסחטים במהלך השבת עצמה. מתרצת הגמרא, יש הבדל. הנח, אותם מקרים שבמשנה אסרנו, דיעבידו בשבת מחייב חטאת, הם כאלה מלאכות שאם אדם בשבת עצמה יעשה אותם, יכניס בד לתוך צבע לצבוע אותו בשבת, הוא יעבור משום צובע, אז הוא יעבור על איסור מהתורה, הוא יהיה חייב חטאת. גזרו בהו בית שמאי, אפילו ערב שבת עם חשיכה, שלא יתחיל לעשות את זה עם ערב שבת עם חשיכה, כדי שלא יבוא לעשות את זה גם בשבת. אבל לעומת זאת, קורות בית הבד ועיגולי ההגת, דהי עביד להו בשבת, אם הוא יניח אותם בשבת על הזיתים או על הענבים, לא מחייב חטאת. הוא לא יהיה חייב חטאת. למה? מכיוון שמדובר כאן שהוא תחן את הזיתים לפני כן, הוא תחן את הענבים לפני כן, ולכן הם כבר מעצמם יוצא מהם אמיץ, מעצם זה שתחנו אותם, גם אם לא ישחטו, אלא מה זה שאתה סוחט אותם, אז אמיץ יוצא יותר טוב, אז זה רק עשו מדרבנן. לכן לא גזרו אם הם נעשים אליהם בשבת. אבל אם האדם סוחט בשבת דבר שלא תחנו אותו, אז הוא עובר משום מלאכת דש. והתולדה של דש זה סוחט, אדם שסוחט הוא מפרק, הוא מוציא את המיץ מתוך הפרי, אז הוא עובר על איסור מהתורה. שואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא של המשנה שסובר, דכל מידי דעתי ממילא, כל משקה שנסחט מעצמו, שפיר דמי, מותר להניח את זה בערב שבת, שיסחט מעצמו בשבת. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, זה רבי ישמעאל, היא דעתו של רבי ישמעאל, דתנן, השום והבוסר, בוסר הכוונה ענבים שהתחילו את גדילתם, עדיין קטנים, עדיין בוסר, והמלילות שיבולים גם כן שעדיין לא בשלו כל צורכם בשדה, שריסקן מבעוד יום בשביל להוציא מהם משקים, גם מהבוסר היו מוציאים משקים, כזה מין חומץ, זה גם כן היה טוב בשביל בשר. רבי ישמעאל אומר, יגמור, זאת אומרת מותר להשאיר את הרסק הזה בתוך כלים סמוך לשבת, ולשים על זה אפילו משקל כבד, שהמשקה יצא מעצמו, מי שתחשך אפילו שבת, אפילו שנכנסת שבת. ורבי עקיבא אומר, לא יגמור. אני לא יניח משקל כבד עליהם, כדי שהמשקה יזוב מהם במהלך השבת, אבל התנא של המשנה שלנו סובר כמובן כמו רבי ישמעאל שמתיר. ורבי אלעזר אמר, רבי אלעזר אמורה, כוונה לרבי אלעזר בן פדת, אומר שהמשנה שלנו זה כמו הדעה של התנא, רבי אלעזר. איזה רבי אלעזר? סתם רבי אלעזר שבמשניות, זה הכוונה רבי אלעזר בן שמוע. רבי אלעזר ידתנן, חלות דבש, חלות שעווה שבפנים יש דבש דבורים, שריסקן בערב שבת, והוא לא הוציא מהם את הדבש, אלא ויצאו מעצמן. הדבש זב מעצמו מתוך החלות דבש בשבת. ואדם עכשיו רוצה לאכול דבש. אסור, אסור לאכול את זה בשבת. חוששים שמה יבוא לסחוט את החלות דבש בשבת עצמו, שזה אסור. רבי אלעזר מתיר את הדבש. הוא לא חושש שמה יבוא לסחוט פעם אחרת את חלות הדבש בשבת. רואים מפה שרבי אלעזר סובר שגם אם הוא יסחוט את החלות דבש האלה, הוא לא יעבור על איסור מהתורה, וזו הסיבה שהוא מתיר לאכול את הדבש בשבת. מה הסיבה שהוא לא יעבור על איסור מהתורה? מכיוון שכבר מדובר פה שריסקו את החלות דבש מערב שבת. אז אם כן, גם במשנה שלנו הוא יסבור שאחרי שריסקו את הזיתים ואת הענבים לפני שבת, ושמו עליהם את הקורות בית הבד או עיגולי הגת, אז גם כן יהיה מותר, כי אפילו אם הוא יסחוט ככה בשבת, זה לא יהיה חיוב מהתורה, מכיוון שכבר עסקו אותם לפני שבת. שאלת הגמרא, ורבי יוסי בר חנינא, מה איתם לא אמר, שהמשנה שלנו היא גם כמו רבי אלעזר, רבי אלעזר בן שמוע. למה הוא מעמיד את המשנה דווקא כמו רבי ישמעאל? אמר לך, רבי יוסי בר חנינא, יכול לתרץ, הסביר לו, התם, זה שרבי אלעזר מתיר לאכול את הדבש בשבת, ומעיקר האוכל, כשהדבש נמצא בתוך החלות דבש, אז הדבש הזה הוא אוכל. ולבסוף כשסוחטים אותו מתוך החלות דבש, הוא עדיין אוכל. כל האיסור של סחיטה שסוחטים דבש מתוך החלות דבש, זה רק מדרבנן. אז אם הוא יצא מעצמו הדבש בשבת, מותר לאכול אותו. אבל אחר במשנה שלנו אתה משווה, מעיקר הזיתים והענבים הם אוכל. והשתה, אחרי שהם נסחטו, המיץ שלהם הוא משקה. אז לכן שייך לגזור שלא יסחוט, מי שתחשך, אז לכן זה לא ראיה שרבי אלעזר יתיר גם להשאיר את קורות בית הבד ועיגולי הגת בשבת. ורבי אלעזר אמר לך, למה הוא בכל זאת סובר שהמשנה שלנו הולכת כן לפי רבי אלעזר בן שמוע? השמינה לי לרבי אלעזר זה אפילו זיתים וענבים נמי שרי. הוא הרי מתיר גם זיתים וענבים שהסחיטה שלהם נגמרה בשבת, הוא יתיר לשתות אותם בשבת. דקהת הרב הושעיה, מן הארדה, הוא הגיע משם, אתה והייתם מתנית בידי, הוא הביא איתו ביחד ברייטה. הברייטה שם כתוב מה? זיתים וענבים שריסקן מערב שבת, זה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים, והמשקים יצאו מעצמם בשבת, תנא קמא אומר אסורים. אבל רבי אלעזר, שזה כמובן רבי אלעזר בן שמוע, ורבי שמעון מתירים, לא חוששים שמא יבוא לסחוט אותם בשבת. נו, ורבי יוסי בר חנינא, למה הוא לא מעמיד את המשנה כמו רבי אלעזר? הרי מילים מפורשות. בדיוק מה שכתוב במשנה, אומר רבי אלעזר. למה הוא לא אומר שהמשנה הולכת כמו רבי אלעזר? למה הוא לא אומר שהמשנה הולכת רק לפי רבי ישמעאל? אומרת הגמרא, הברייתא לא שמיעה לי. הוא לא שמע אף פעם מהברייתא הזאת. אבל באמת, התנא של המשנה שלנו יכול ללכת ודאי גם עם רבי אלעזר. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר, מה איתם לא אמר כרבי יוסי בר חנינא? למה רבי אלעזר בן פדת אומר שהמשנה שלנו זה רק כמו רבי אלעזר בן שמוע? לכאורה זה גם מתאים עם דעתו של רבי ישמעאל, שהוא מתיר אחרי שתחנו שום, בוסר ומלילות לפני שבת, הוא מתיר לשים עליהם דבר כבד, שהם יהיו נכבשים במהלך השבת, והמיץ ימשיך להיסחט בשבת. נו, זה ממש מתאים לדעה של המשנה שלנו גם. אומרת הגמרא, אמר לך, רבי אלעזר אומר שאין, רבי ישמעאל זה לא ראיה שסובר כמו המשנה שלנו. לאו יתמר על האב, וכי לא נאמר על המשנה הזאת, אמר רבא בר חנינא, אמר בשם רבי יוחנן, יש שלוש דרגות בקטישה שקודשים את הפירות, להוציא מהם את המיץ. הקטישה הראשונית זה לרסק. הקטישה השנייה זה לדוח. והקטישה החמורה ביותר זה לשחוק. עכשיו, במחוסרים דיחה, דיקולי אלמה לא פליגי. גם רבי ישמעאל מודה, שאם עדיין לא דחו, לא עשו את השלב השני, לא דחו את השום, בוסר או מלילות, אלא רק ריסקו אותם שסו רק את השלב הראשון, אסור להשאיר משקל כבד עליהם במהלך השבת, כי זה נחשב שהוא עושה את כל הסחיטה בשבת. כי פליגי, המחלוקת בין רבי ישמעאל לחכמים, במחוסרים שחיקה. כבר דחו אותם, עכשיו חסר רק את השלב האחרון. וזה רבי ישמעאל מתיר, אבל והני נמי, הזיתים והענבים במשנה, כמחוסרים דיחה דמו. מדובר פה שעשו בהם רק את השלב הראשון של הריסוק, אבל אפילו לא דחו אותם, בטח לא שחקו אותם, ועל זה רבי ישמעאל אוסר, ורק רבי אלעזר מתיר את זה. הורה רבי יוסי בר חנינה בשום בוסר ומלילות כרבי ישמעאל, שהתירו לגמור את השחיקה שלהם בשבת. טוב, כיוון שדיברנו כבר על בית הבד ואנחנו כבר נמצאים שם, אז המשנה כבר מביאה עוד מחלוקת בנוגע למוקצה בענייני בית הבד. שמן שנשאר בזוויות של בית הבד, אחרי שכבר סיפקו את הסחורה ללקוחות, נשאר שמן בזוויות של בית הבד, של בדדים, שזה נותנים שכר לפועלים של בית הבד. וכן, מחצלות של בדדים, המחצלות של פועלי בית הבד, שעשוי לחסות עם זה את הזיתים. רב אומר שזה מוקצה, הוא עשה לטלטל אותם בשבת. כי הוא סובר כמו דעת רבי יהודה, שמחמיר בדיני מוקצה, כמו שעוד נראה בעזרת השם הרבה במסכת שלפנינו, שרבי יהודה מחמיר בדיני מוקצה ורבי שמעון מקל. אז רב סובר כמו רבי יהודה שמחמיר בדיני מוקצה. ושמואל שערי, הוא מטיל לטלטל אותם בשבת, כי הוא מקל כמו דעת רבי שמעון לעניין מוקצה. וכן, הני קרחי דזוזי, זוזי הכוונה זוג, זוגות. זוג של מחצלאות שמכסים את הסחורה בספינה, לוקחים בספינה סחורה, מכסים את הסחורה עם מחצלאות, המחצלאות האלה הם גם כן מוקצה. אז לכן, רב שמחמיר בדיני מוקצה, אסר לטלטל אותם בשבת, ושמואל שמקל, שרי. אמר רב נחמן, עז שמיועדת לחלבה, מיועדת לחלוב אותה, ורחל שעומדת לגזתה, גוזזים אותה, כבשה שעומדת לגזידת הצמר שלה, ותרנגולת שמיועדת לביצתה, שומרים אותה שתטיל ביצים, ותורי דרידיה, שברים שעומדים בשביל החרוש, וכן, תמרי, תמרים, אבל לא שאדם לוקח אותם בשביל לאכול, אלא דאיסקה, הוא שומר אותם בשביל למכור אותם בשוק. רב, עשר, אפילו ביום טוב, שמותר לשחוט בהמה בשביל שיהיה בשר ביום טוב, רב עשר לשחוט אותם ולאכול אותם ביום טוב, אלא אם כן הוא הזמין וייעד אותם ערב יום טוב מבעוד יום. הם מוקצים לעניינים אחרים. ושמואל שמקל בעניין מוקצה, אמר מותר לשחוט אותם ביום טוב. וגם מפלגי בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון, שבהמשך המסכת נראה שיש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שרבי יהודה מחמיר בדיני מוקצה ורבי שמעון מקל. מספרת הגמרא, ההוא תלמידה, היה איזה תלמיד, דהורי, הוא הורה הוראה במקום שנקרא חרטה, דארגז, מה שמביא שהיה אחד שזה היה שמו. בכל אופן המקום היה חרטה דארגז, הוא הורה הלכה כרבי שמעון שמקל בדיני מוקצה. שמתי רב אמנונה, רב אמנונה נידע אותו. שואלת הגמרא, למה? וכרבי שמעון סביר אדם באמת פוסקים כמו דעתו של רבי שמעון להקל בדיני מוקצה. תרצת הגמרא, באטרי דרב הווה, הסיפור הזה היה במקומו שרב היה שם, הרב של המקום היה מרא דאטרא, ולכן אסור לו לפסוק כמו רבי שמעון, כי רב פוסק כמו רבי יהודה. לא יבא אלי למעבד, אחי, לא היה צריך אותו תלמיד לפסוק כמו רבי שמעון במקום של רב שפוסק כמו רבי יהודה. ספרת הגמרא עוד עניין, הני תרי תלמידי, היו פעם שני תלמידים, אחד מהם אם חלילה היה דליקה של שונאים של ישראל, אז איך היה מציל אוכל ומשקה להוציא אותה מפני הדליקה לחצר לרשות אחרת, בדרך כלל היה אמור להיות אסור להוציא לרשות אחרת, כי לא עשו עירובים וכדומה, לא ניכנס כרגע לכל העניין, אבל בכל אופן הוא היה מציל ומוציא אוכל מרשות אחת לרשות אחרת בשבת מפני הדליקה, הוא היה מוציא רק בחדמנה, רק כלי אחד היה מוציא מהבית למקום אחר. וחד, לעומת זאת, מישהו אחר, תלמיד אחר, מציל אפילו בארבע וחמש מעני, הוא היה מוציא גם כמה כלים ביחד, רק שהוא היה מכניס את הכל בתוך כלי אחד גדול, וככה היה מוציא אותה בפעם אחת. וגם מפלגי בפלוגתא דרבא בר זווידא ורבונא, אם נחלקו במחלוקת של רבא בר זווידא ורבונא, האם מותר, כשאדם מכניס הרבה כלים בתוך כלי אחד, האם זה נקרא כלי אחד ומותר להוציא את זה מפני הדליקה למקום אחר, לרשות אחרת, כמובן לא מרשות היחיד לרשות הרבים שזה אסור בשבת, אלא מרשות אחת לרשות אחרת שמדרבנן היה אמור להיות אסור להוציא לשם, אבל אם יתירו מפני הדליקה, השאלה אבל אם מותר כמה כלים שנמצאים בכלי אחד להוציא אותם יחד, אם זה נקרא כלי אחד, או שאסור. אז כל תלמיד הלך ועשה כמו דעה אחרת. כי כל אחד מהם סבר, זה שסבר שמותר פסק לעצמו שמותר, וזה שסבר שאסור פסק כמו הדעה שאוסרת, ועד כאן דף יוטט.